שיעור מספר 10 בהלכות ארץ ישראל, המשך הנושא של עבר הירדן ורמת הגולן. בספר במדבר פרק ל"ה מפרט את התורה הפרשת ערי מקלט. במקום הזה התורה מדברת על שלוש ערי מקלט בחלק המערבי של הירדן ושלוש ערי מקלט בחלק המזרחי. במקום מספר 2 דברים פרק ד', שם התורה מפרטת את שמות הערים, ערי המקלט אשר בעבר הירדן. אני קורא מספר 2 מ"ג: את בצר במדבר בארץ המישור לראובני, ואת רמות בגלעד לגדי, ואת גולן בבשן למנשי. בדברים פרק י"ט: שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה וכולי, אם יאכיל השם אלוקיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, ותשמור על כל המצווה הזאת לעשותה אשר אנוכי מצווך היום, לאהבה את השם אלוקיך וללכת בדרכיו כל הימים, ואספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. כלומר, כאשר נזכה בעזרת השם להרחבת גבולות ארץ ישראל, נוסף על ששת הערים הנ"ל יתווספנה עוד שלוש ערים נוספות. לסיכום, שלוש ערים בחלק המזרחי של הירדן, שלוש ערים בחלק המערבי של הירדן, ובעזרת השם לעתיד לבוא נזכה להרחבת ארץ ישראל, ואז יהיה צריך להוסיף עוד שלוש ערים נוספות.
וכך כתוב גם במסכת בקרות במספר 5: שלוש ערים הבדיל משה בעבר הירדן, וכנגדן הבדיל יהושע בארץ נען, ומכוונות היו כמין שתי שורות שבקרב: חברון כנגד בצר, שכם כנגד רמות בגלעד, קדש כנגד גולן בבשן. והם יהיו משולשים, מחלקים את הארץ לשלושה חלקים, כדי שיהיה יותר בקלות אפשרות להגיע לנערי המקלט הללו כשחס ושלום מישהו רוצה הרבה שגגה. ואחר כך כתוב, אז למה משה רבנו הפריש את הערים האלה? הערים בעבר הירדן לא קולטות עד שלא עושים ערים בעבר הירדן המערבי. אומרת הגמרא, אני קורא במספר 7, לא מההתחלה אלא בהמשך המקור הזה: אוהב כסף לא יסבע כסף. זה משה רבנו, שהיה יודע שאין שלוש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלוש בארץ נען, ואמר: מצווה שבא לידי הקיימנה. אז בוא, הוא סידר למצווה ביד עוד לפני, נכון שזה עוד לא מעשי, זה עוד לא קולט, אבל הקיימנה מה שאפשר. וכן אומר הרמב״ם במספר 8: מצוות עשה להפריש ערי מקלט, שנאמר: שלוש ערים תבדיל לך, ואין ערי מקלט נוהגות אלא בארץ ישראל. ושש ערים היו: שלוש הבדיל משה רבנו בעבר הירדן, ושלוש הבדיל יהושע בארץ נען. הכותרת: ארץ ישראל. כלומר, גם עבר הירדן וגם החלק המערבי המזרחי כאחת, ארץ ישראל, אומר הרמב״ם. ואחר כך הוא אומר שהערי מקלט הללו קולטות בסדר מסוים, ובמספר 9 הוא אומר הרמב״ם: בימי המלך המשיח מוסיפים שלוש אחרות על אלו השש, שנאמר: ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. זה אחד הפסוקים שהרמב״ם מביא בהלכות מלכים ביחס למשיח. אז בכל אופן אנחנו רואים בכותרת בגמרא פה יש ריבוי של ערי מקלט, והכל תחת הכותרת, כמו שאומר הרמב״ם, ארץ ישראל. כנ"ל גם לגבי עגלה ערופה. כתוב בתורה במספר 10 דברים פרק כ"א פסוק א': תימצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה לא נודע מי יכהו. ואז עושים את המדידה, המדידות המפורסמות. אומר הרמב״ם: אין דין עגלה ערופה נוהגת אלא בארץ ישראל וכן בעבר הירדן. כאן לכאורה יש פה איזה בעיה. כתוב ארץ ישראל, זה כנראה ארץ כנען, חלק המערבי, וכן בעבר הירדן. אז מה זה, איך זה מסתדר עם מה שאני אומר כל הזמן, ואיך זה מסתדר עם הרמב״ם הקודם שארץ ישראל זה כותרת גם לעבר הירדן? משום שיש פה בעיה. כתוב בתורה כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה. השם אלוקיך נותן לך לרשתה, אומר המשך חוכמה, הו ואמינה, אולי כמו שלמדנו בענייני ביקורים שיש שני סוגי עבר הירדן. סוג אחד עבר הירדן זה הסוג שהם יזמו את הנחלה הזאת, ראובן וגד, וסוג שני של עבר הירדן זה חצי שבט מנשה, רמת הגולן, שהקדוש ברוך הוא דרך משה רבינו ציווה עליהם לקבל את החלק שלהם בעבר הירדן. אז כמו ששמה הגמרא אמרה בירושלמי שביקורים נוהגים רק בחלק מנשה, כי כתוב אשר נתת לי ולא שנטלתי מעצמי, הייתי חושב שאותו דבר גם בחלל. כאן כתוב אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, אז אולי גם עגלה ערופה תהיה נוהגת רק ברמת הגולן, רק בנחלת שבט מנשה. כמה שמלן אומר המשך חוכמה, לא רוצה פה להאריך, אבל הוא לומד פה לימוד מאוד מעניין, מיעוט אחר מיעוט אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. מכיוון שהדבר הזה בא בצורת ריבוי, אומר הרמב"ם יש שני חלקים, יש ארץ ישראל המערבית שעליה אין בעיה, ופה בחלק המזרחי של הירדן זה בא בצורת ריבוי, אבל בוודאי שהכל ארץ ישראל, אין בזה שום ספק. תסתכלו פה, אני אין לי זמן פה להאריך, ממספר 12 וההמשך עד כולל ההערות של מי שהוציא את המשך חוכמה לאור, מביא, מסביר את זה בצורה מאוד מאוד מעניין. יש בעיה בכל זאת הכינוי של עבר הירדן. ביהושע כתוב, תראו במספר 14, אך אם טמאה ארץ אחוזתכם, מדובר פה כאשר עם ישראל השוכן בעבר הירדן, שניים וחצי השבטים בנו התחילו לבנות לעצמם מזבח בעבר הירדן המזרחי, ואז שלחו לשם את פנחס שיתן להם מוסר, מה הם הולכים לבנות, חשבו שהם הולכים להיפרד, זה בחלק השני, הירדן מפריד, אולי הם הולכים לבנות להם שם איזה משכן או מקדש. ואז הם, יש נאום שנועמים לאנשי עבר הירדן, וכתוב בנאום הזה ככה, יהושע כבית פרק כבית פסוק יוטט מספר 14, אך אם טמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל ארץ אחוזת השם אשר שכן שם משכן השם, והאחזו בתוכנו, ובהשם אל תמרודו ואותנו אל תמרודו, לבנותכם לכם מזבח מבלעדי מזבח השם אלוקינו. אם טמאה ארץ אחוזתכם, למה אתם אנשי ראובן וגד רוצים לבנות לכם מזבח בצד השני? כי ארץ הזאת שאתם יושבים בה טמאה, תעזבו אותה ותעברו אלינו. אומר רש"י במשפט 15, לעלות עליהם לצבא, כי הם כמעט שהתנפלו על השני עבר הירדן, לפי שנאסרו הבמות משנקבע המשכן בשילו, לכן הייתה טענה למה אתם הולכים לראות לכם משכן בעבר הירדן. אם טמאה ארץ אחוזתכם, אומר רש"י, שלא בחר הקדוש ברוך הוא להשרות בשכינתו. ראינו זה פעם שברה או פעמיים, שארץ עבר הירדן באמת אין ראוי לשרות בשכינה, אי אפשר לבנות שבמקדש, אפילו מקדש זמני. בחלק המערבי ניתן היה לבנות משכנים זמניים כמו בשילו, כמו בנו וגבעון, עד שבאו לבית עולמים. בחלק המזרחי לא. אז זה מה שאומר להם שם בנאום, אם טמאה ארץ אחוזתכם, מאיזה בחינה היא טמאה? שהארץ הזאת לא ראויה להשרות בשכינת, לא כמו שאומר רש"י, אתם רוצים מקום שיש שכינה יותר? אז תעברו בבקשה. המילה טמאה היא מילה מאוד קשה כזאת. אז, אבל טמאה זה לא אומר שזה, אני מוציא את זה מכלל ישראל. יש כל אישה שבועיים בחודש היא טמאה, אז היא כבר לא יהודיה. היא טמאה, יש בעיה של טומאה. כנ"ל גם יש בעיה, בוודאי שיש מינוס מסוים בעבר הירדן שאי אפשר לבנות שם אפילו מזבח זמני. היום גם אי אפשר לבנות גם בגדה המערבית כבר מזבח זמני. זה נקרא טמאה. הרד"ק אומר עוד יותר, הוא ככה לא רוצה שיקרה בכלל אפילו טמאה באב ואמינא כזאת, ואז הוא אומר בתוך הדברים פירוש אך אם טמאה, מספר 16 אני קורא באמצע, פירוש אם טמאה בעיניכם לפי שאין המשכן שם, עברו לכם את אחוזת השם. לא שהיא טמאה באמת לפי האמת, אם בעיניכם היא טמאה ואתם מסויגים ממנה כי אין שם שכינה, אז תעברו. גם אמרי קרא, אחד מגדולי המפרשים של התנ"ך, אומר אותו עיקרון במספר 17, אחים טמאה ארץ אחוזתכם, כלומר אחים דומה בעיניכם שטמאה ארץ אחוזתכם לשכינה, כי אותה ששנינו עד שלא נבחרה שילה ושירו כל הארצות מעון השכינה, משנבחרה שילה יצאו כל הארצות, אל תמרודו. באמת, כשנראה את הרב גורן, הוא משתמש במילה טמאה, הוא אומר, אתם רואים, הנה, היא מכונה טמאה, ולכן יש איזה מינוס, שלדעתו מינוס גדול מאוד של עבר הירדן, שמאפשר לעשות כל מיני דברים, עוד נראה כשנגיע למאמר הזה. התשבץ, ותשימו לב למקומות האלה שאני עכשיו מציין אותם, בתשבץ, בבקעי יוסף ועוד, שהם דורי האחרונים, בדורות האחרונים שמתעסקים עם הדבר הזה, התשבץ אומר, עבר הירדן היא כארץ ישראל. לגבי מה? 18, לגיטים. וכיוון בארץ ישראל, אין בה תומת ארץ העמים, בוודאי שלא ארץ תומת ארץ העמים. ואחר כך הוא ממשיך, מה עוד? ונראה לי, משום מה יצריך קרא לרבות עגלה ערופה לעבר הירדן, שלא תאמר, כיוון שאין שכינה שם, ועגלה ערופה אינה באה אלא לחפר על אדם המטמא את הארץ ומסלק את השכינה, משום מה לא תתחייב עגלה ערופה, כי הלא אין שם השכינה, לא ראו עליה בית השכינה, והרוצחים מסלקים את השכינה, ואם אין שם שכינה, אז אולי לא נשים שם הרי מקלט, כי לא צריכים לסלק, אין מה לסלק, אין שכינה בכלל. כמה שמנת זה מכל מקום ארץ ישראלי, והרי מקלט עד כון לרחמנה וללטו וזה שפיכות דם דקי, מה שאין כן בחוץ לארץ. מכל מקום צריך לריבוי יש יהיו קולטות מחוץ לארץ, זאת אומרת גם תדע לך שאם בא רוצח מחוץ לארץ, הרי הם כלל בארץ ישראל קולטות אותו גם כן. רק הוא ממשיך במספר 19, דג נמצא ארץ תשעת המתות יש בה שכינה וחביבה לדירה ולקבורה, וכולה היא שווה לעניין זה, אלא לדרישות שאתה דורש שיהיו בחלקו של יהודה ולא בגליל וארץ שיחון ואוג, אבל בי שאין בה שכינה ואין בה אותה חיבה, כיוון שתיקן לערי מקלט יש לה עגלה ערופה כשנת מדבוץ ארץ ישראל, וזה מריבוי הנקרא. אני אסביר, הוא אומר יש הבדל בכל זאת בין עבר הירדן המזרחי והמערבי גם לגבי חיבה. יותר חיבה יש לגור בחלק המערבי ויותר חיבה יש להיקבר בחלק המערבי של הירדן. זה נכון. אבל מצד שני, תגדל, למה? הכל תחת הכותרת של חוסר השכינה, חוסר האפשרות של שכינה בעבר הירדן. אבל הוא אומר, הלאה, תראו, וארץ סיחון ואוג, אף על פי שאין בה שכינה ואין בה אותה חיבה, כיוון שתיקן לערי מגלט, יש לה עגלה ערופה. אז בוודאי שיש גם עגלה ערופה. ואחר כך הוא ממשיך במספר 20, נקראת כן, מה שכתוב, ארץ מאה, אומר, תסבס משוטט מצטט את רשי, שראינו אותו לפני רגע, נקראת כמבנה שאין בשכינה, לא כמו שפרשו המפרשים, שפרשו התמאה בעיניכם. לתראי ענייני נינו, הוא אומר, וכאן הוא אומר עיקרון חשוב מאוד. יש קדושת שכינה, אני לפני מספר 21, יש קדושת שכינה ויש קדושת מצוות. קדושת שכינה מיוחדת בעבר הירדן ימה, בחלק המערבי. כלומר, לגבי הדין של בניית משכן זמני. גם יותר חיבה יש לגור שם מאשר בחלק המזרחי. וקדושת מצוות בין בזו ובין בזו. עכשיו הוא שואל שאלה, נניח שיש זוג שהבעל רוצה לכפות את אשתו, האישה את בעלה, לעלות מחוץ לארץ לארץ ישראל, אז המשנה אומרת מפורש שאדם כופה את אשתו ואישה כופה את בעלה לעלות לארץ ישראל. איך היא כופה? לא במכות ולא באלימות. הוא כופה אותה בזה שהוא לא חייב לתת לה כתובה ויכול לגרש אותה, היא כופה אותו בזה שהיא חייבת אותו לתת לכתובה אם הוא לא רוצה לעלות לארץ ישראל. דרך אגב, צריך תמיד לבדוק האם הרצון הזה של אחד משני בני הזוג הוא אמיתי או שזה תירוץ. לא לפני מספר שנים היה באילת דיון כזה שאישה אחת באה ואמרה לבית הדין, באילת הם בדין קבוע אבל יש בדין שמדי פעם יורד לאילת כשיש בעיות אישות וכדומה, אז הם באו לפני בית הדין והאישה אמרה אני רוצה לעבור לגור בירושלים, אלו כתוב הכל מעלים לירושלים, גם בתוך ארץ ישראל, מחוץ לארץ ארץ ישראל, מעלים, ואותה משנה אומרת, הכל מעלים בירושלים, אני רוצה לעבור לגור בירושלים. היה תמוע בעיני בית הדין, כי האישה הלכה בלי כיסוי ראש, ובקיצור שמו עליה בילוש, והתברר שעשה הרבה דברים רעים. אז בישיבה הבאה, בית הדין אמר לה, זה המצווה שחסרה לך בדיוק, או שאת כל המצוות כבר את מקיימת, הכל בסדר גמור? אמרה לו, אני חפצה. אז הם אמרו, אחר כך דיברו קצת יותר, והתברר שהיא רוצה למצוא עילה להתגרש מבעלה, כי יש איזה מישהו אחר שהיא רוצה אותו, ואז היא עוד מצאה פטנט דרך היסוד הזה של הכל מלאים לירושלים. בית הדין לא אדם, אנשים תמימים יושבים שם דווקא, הם אנשים תמימים בתורה, אבל לא תמימים, מה שנקרא במרכאות. אז בכל אופן אומר התשבץ, מה יהיה עם הבעל, באמת רצון אמיתי של הבעל או של האישה לעלות לבוא לגור בארץ ישראל. אבל למדנו בהקשר לזה שיש שלוש ארצות, יהודה, עבר הירדן והגליל. האם הוא יכול לכפות אותה, היא יכולה לכפות אותו רק לגור בחלק המערבי של הירדן? או אם גרים עכשיו בחוץ לארץ, באמריקה, ואחד משני הצדדים רוצה לכפות את אשתו או אישה את בעלה לעלות לארץ ישראל, אז האם הכפייה יכולה לתפוס רק בחלק המערבי של הירדן או גם במזרחי? אומר התשבץ, אין הבדל, לגבי זה אין הבדל. דהיינו, אם איש רוצה לכפות את אשתו או אישה את בעלה לבוא לגור ברמת הגולן, מחוץ לארץ, לבוא לגור ברמת הגולן, או לבוא לגור בעזרת השם שמושת ירדן לעבר הירדן, אז בהחלט אותה אפשרות כפייה שיש בחלק המערבי יש גם בחלק המזרחי. למה? כי חיוב העלייה לארץ ישראל נובע מהמצוות, אומר התשבץ, לא דווקא מהשכינה. שכינה זה נוגע לבניין משכנים וכדומה, זה נובע ממצוות, וחיוב מצוות יש בעבר הירדן המזרחי והמערבי אותו דבר. זה מה שממשיך הלאה במספר 22, וחיוב העלאה הוא מפני קדושת המצוות, ושם הוא מצוות דירה בלבד. ומשום אחי שבתה עבר הירדן ליהודה וגליל העליון בעניין הזה. חיבוב הארץ, האהבה המיוחדת לגור במקום מסוים, היא לדירה, היא משום שכינה, ולקבורה אין עבר הירדן בכלל זה. מדען יש לו איזה חיבוב מיוחד שהוא רוצה דווקא במקום שכינה, אז באמת עבר הירדן לא בסיפור הזה. ואפילו אחי, אין מעלין עבר הירדן ליהודה. אם נגיד האיש יגיד, אני רוצה חיבוב שכינה, הם גרים בעבר הירדן, והם רוצים בצום חיבוב שכינה לעבור לחלק המערבי של הירדן, בזה מבחינה זאת אי אפשר לכפות. זאת אומרת, הכפייה היא רק ממקום שאין מצוות, כמו מחוץ לארץ לארץ ישראל, זה כן, או מכל ארץ ישראל לירושלים. אבל להגיד שאני רוצה יותר שכינה לעבור מרמת הגולן, לעבור דווקא לגור בתל אביב, זה לא. במשום תוספת קדושת שכינה בדירה בקבורה, לא כיפינן. אבל מיד חיוב מצוות כיפינן. תהי בדעה הגליל, את הקדוש מיהודה, לא משנה. מה ראינו מהתשבץ? דברים מאוד ברורים. אני מדגיש את זה כי הרב גרן למד פה אחרת לגמרי, אני לא יודע איך הוא למד את התשבץ הזה. ובתשבץ מפורש כדוב, לגבי מצוות הם שווים, לגבי העלאה הם שווים, עגלה ערופה זה הלוג, מרם פורשת והרמב״ם, ולגבי כי מצא חלל, וגם לגבי הפרשת הרי מקלט וכו', וכל המצוות שני הצדדים שווים. נכון? יש עדיפות מסוימת לעבר הירדן המערבי לגבי שכינה, כן. אמרנו שתלוי באיזה מקום, ברמת הגולן יש, במקומות אחרים אין ביקורים. נכון, יש פרטים מסוימים שהם ריבוי מיוחד, יש עומר, עומר בעבר הירדן, אבל מבחינת קדושת המקום, חוץ מהעניין שכינה, אז בהחלט הם שווים. אני לא יכול, אדם לא יכול לקפוץ את אשתו בגלל ששם מביאים עומר, ואם פה לא מביאים עומר, לקפוץ אותה לבוא לחלק הזה שמביאים ממנו עומר. אין בשביל קשר בין חיי הנישואין לבין העומר. מה פרוש מצוות? הוא עלה מותר לעומר, הוא עלה מותר לבנות הרי מקלט, הרי מקלט הרואים שבכלל הם שווים אותו דבר. מה אתה אומר? ביקורים בסדר, אוקיי, אז הם יכולים לגור ברמת הגולן, שם יש ביקורים, אם הם רוצים דווקא. אבל בהחלט, מבחינת כפייה, זהו, הוא אומר, אתה מוזר מבורס, אין כפייה מבחינת התוספת הזאת שישנה, בידי התוספת, היום, עובדה שאין שכינה באירוע הירדן. כן. שמה? לא, נו, מי אמר תמאה? לא הסברנו מה זה תמאה. אחד אמר תמאה זה תמאה בעיניכם, אחד אמר תמאה שאין בה שכינה, זה נקרא תמאה. לארץ ישראל היא עד הפרט, אין ספק. בכל זאת יש דרגות. למשל, אם אני אעשה שיק, אם אני אגיד באופן קיצוני, לעומת ירושלים, כל ארץ ישראל תמאה. כי בירושלים יש השחת שינה מיוחדת. בירושלים כתוב, ולכן קופה, האיש את אשתו והאישה את בעלה, קופים לעבור לירוב בירושלים. השאלה איפה זה בדיוק ירושלים? תחום העירוב של ירושלים. בוודאי לתוך העיר העתיקה, הבעל יכול לכפות את אשתו, אישה את בעלה, לעבור לגור בעיר העתיקה, בין החומות, בזה אין ספק. לא חומת סולטן סולימן, אבל החומות היסודיות של מלכי ישראל. לגבי הכל זה ארץ ישראל. לגבי כל המצוות להיות בארץ זה ארץ ישראל. לגבי כל המצוות, כל הדברים זה ארץ ישראל. לגבי מצוות עשה לשבת שם זה ארץ ישראל. לא ראינו כבר בפעמים הקודמות את המשך חוכמה לגבי משה רבנו, שהוא מצוות כיבוש והתיישבות בארץ ישראל, גם בעבר הירדן, וגם מצוות ישיבת הארץ. לכן משה רבנו, הדמרה שואלת, אתה מתמאה עליו, למה הוא רוצה לעבור להם? איך?
עד הפרט,
עד הפרט, קדושת ארץ ישראל באופן מלא, כולל מצוות. חוץ מהפרטים האלה שאנחנו דיברנו עליהם הרגע. כן. איך אפשר מה להגיד? איך אפשר להגיד, איך אפשר להגיד לבן אדם לגור ביהודה ושומרון או לגור בתל אביב כשיש ירושלים, ואיך אפשר להגיד לגור במקומות אחרים כשיש צפת ויש חברון? יש מקומות יותר קדושים ויש מקומות פחות קדושים, והקדוש ברוך הוא מסדר. יש בתשובה של הרב לגבי יפו, הרב לא היה הרב של יפו, אז הרב מדבר שם על הדבר הזה, שאיך גדולי המקובלים עזבו בצפת ולא בירושלים, ויהיה בזה עניינים. אבל בהחלט אין שום, אין שום הבדל בפרט ישיבת ארץ ישראל בכל השטחים של ארץ ישראל עד הפרט. אין הבדל. מה זה? למה זה ברור? לא הבנתי. יש בתוך ארץ ישראל עצמה, יש חברון, יש צפת, יש טבריה, יש ערים מאוד מאוד קדושות, יש פחות קדושות. אז אני אגיד שאפשר לכפות מישהו לבוא לגור לטבריה או לבוא, כתוב שם מפורש שלא, מפורש כתוב שאי אפשר לכפות, אי אפשר אחד בזדים לכפות את השני לבוא לגור במקום אחר אם הוא גר בתוך ארץ ישראל. מבחינת המצוות היסודיות זה הכל שווה. אז הוא רוצה תוספת קדושה, אז רק תוספת קדושה מקסימלית שישנה כשהוא הולך לכפות לגור בעיר העתיקה, וחוץ מזה לא מצאנו הבדלים. לאיפה צריך להתפרס בכל המקומות, תכף נראה מה שאומר הרב קוק באחד הרגעות שלו על העניין הזה. אבל באופן עקרוני בהחלט מבחינת המצוות היסודיות הכל שווה, ויש דרגות קדושה בהחלט. גם בגדה המערבית יש דרגות קדושה. דרגת קדושה כמעט הכי נמוכה זה רמת אביב, ודרגת קדושה הכי גבוהה זה ירושלים עם כל הבעיות של ירושלים. יש בכל זאת, תראו על תשבץ, אני קורא את התשבץ למטה, זה עוד שובה של התשבץ, זה שובות מאוד ארוכות, אני קיצרתי אותן. 23, נתבאר שעבר הירדן שדינה כדין יהודה וגליל לעניין ביאור ולעניין העלאה והוצאה, היינו ארץ סיחון ואוג, ודינה כדין ארץ ישראל לכל חובת קרקע. וכן כתב הרמב"ם ז"ל בהלכות תרומות, פרק א' הלכה, יש אחד בודד שקוראים לו מערית תעץ, אחד מגדולי ישראל, מערית צהלון, והתשובות שלו הייתה, יש לו תשובה מאוד מעניינת שהוא קיבל מעבר הירדן. בעבר הירדן היו גרים המון יהודים, יש ספר שלם של וילנאי ההתיישבות בעבר הירדן, עשרות בתי כנסת ותנאים ומוראים, הכל בעבר הירדן, מלא מלא תורה ומלא יהודים. והוא קיבל מכתב ממקום שנקרא אג'לון, עד היום שנקרא אג'לון, זה משהו שמול בית שען בצד הצעיר השני, אפשר לראות את זה, את האורות של אג'לון אפשר לראות כשנוסעים בכביש הדיקה. האם לעשות באג'לון יום טוב שני של גלויות או לא? כך שאלו את המערית תץ. אני מתפלא שהרב גונן לא הביא אותו, אבל זה מודפס, המערית תץ אומר את זה. נשאלתי, אני קורא מספר 1 ב-10 ב' בצד שמאל של המקורות פה, נשאלתי אם אג'לון היא ארץ ישראל או לא, לפי שיש מי שהורה שהיא ארץ ישראל ולא יעשו שני ימים טובים. כותב הרמב״ם, אומר המערית תץ, זכרו לחיי העולם הבא, וזה לשונו, מפני מה ירדה סוריה ממעלת ארץ ישראל? מפני שכבשה קודם שיכבוש כל ארץ ישראל, אלא נשארה משיבת עממים, ואילו תפס כל ארץ כנען לגבולותיה ואחר כך כבש ארצות אחרות, היה כיבושו בסדר. זאת מה שלמדנו בפעם שעברה, יש דרגות כיבוש בארץ ישראל, יש סוריה, ארם צובה וארם דמשק, אפילו יש לכם הפעם מהדף הקודם, ששמה דוד לא היה בסדר שהוא לא כבש קודם כל את ירושלים ואחר כך הלך לכבוש מעבר לפרת. זה לא בסדר. אומר המריטץ, הרי שאין הדבר מפני כנס שנכנס דוד המלך עליו השלום, אז שנתרשל ולא כבש ארץ ישראל תחילה, אלא אפשר שגזרת הכתובי שלא תקדש חוץ על הארץ עד שתקדש כל ארץ ישראל. אם כן מעטה, אם יפרש כן, יצא לנו שגם מה שכבש משה אדוננו עליו השלום קודם כיבוש ארץ ישראל, אבל בי שלא היה לו רשות להיכנס לארץ, מכל מקום גזרת הכתובי שלא תקדש מה שנכבש קודם כיבוש ארץ ישראל. וכן היה נראה מדברי הירושלמי מסכת חלה בגרסין הנדב וכולי וכולי, ומניח ספר ארץ ישראל וכובש ספר חוץ לארץ. עד כאן מריטץ מאוד מעניין, אומר פה חידוש עצום. הוא אומר, כמו שיש סדרי כיבוש מעבר לפרט, לא לכבוש מעבר לפרט מה שכבשת עד הפרט, כך יש בתוך ארץ ישראל סדרי כיבוש. מה סדרי הכיבוש? פלטרים שלך קודם כל ירושלים, אחר כך תלך לכבוש מקומות אחרים. אפילו אם אתה אנוס כמו ישראל במדבר, שבעקבות המרגלים הם באו לא מצד ירושלים, הם באו מהצד המזרחי, ובאונס הם הלכו וכבשו קודם את סיחון ואוג, ורק אחר כך הם עברו את הירדן ובסוף כבשו את ירושלים. נכון, זה לא עניין של כנס, אומר המריטץ, זאת מציאות קדושה, היא מתפשטת מהמרכז לפריפריות. ומכיוון שזה נכבש בצורה הפוכה, וקודם נכבשה ארץ עבר הירדן, עבר הירדן לארץ ישראל, לפי הבנתי עושים שם ים טוב שני של גלויות. זה לא כנס, זה לא, לא שאני מאשים את מישהו. משה רבינו לא אשם, הוא אשם במרגלים, הוא כבש מצד שני מכיוון שכך היה בעקבות המרגלים. אבל מה אתה עושה? זה לא מעניין אותי למה, מה הסיבה האסטרטגית והמעשית של הדבר הזה. המציאות שקשור לא לפי הסדר, אבל הוא באמת דעת יחיד וכולם, רק רגע, הוא כולם חולקים עליו. אבל צריך לדעת שיש דעה כזאת של המריטץ. כבר ראינו עלו, הטס בית מדי חולק עליו. הטס בית אומר, מה, עבר הדין, הוא בכלל, אף אחד אין לו אב ואמינה מה שהוא אומר, אבל הוא אומר את זה. וחשוב לדעת של מריטה אלון, הוא באמת איש חשוב, אבל הוא בסך, זה דעת מיעוט מאוד, מה אתה אומר?
למה שנקבש לפני דוד,
לא נחשב בארץ ישראל? הוא חושב שהכיבושים האלה, כן, יכול להיות, גם בגדה המערבית, לא דווקא בעבר הירדן, יש אולי חלקים. אולי, לא יודע, אולי הגדה המערבית זה חלק, כן יחידה אחת, לא רוצה להיכנס לפרטי, אבל ברוך השם מדבר על עבר הירדן, והוא מפריד את עבר הירדן מבחינה זאת. זה אנחנו רואים. אבל איך? לא, הוא אומר, הוא מדבר על עבר הירדן, בשנה שהוא הייתה מהג'לום. אם ארץ ישראל הוא לא אומר, היא נכבשה לא לפי הסדר. אני לא יודע, עד כדי כך צריכים לכבוש קודם כל את הר הבית? מה הוא רוצה, אמר איתה, שיסניחו כוחות בהר הבית ואחר כך יצריכו לכבוש את כל... הוא מתכוון לחלק היותר קדוש אולי בארץ ישראל, צריך להתכבש קודם. זה מה שהוא מתכוון, אולי זה מה שהוא מתכוון. קודם החלק הקדוש יותר, של הגדה המערבית שהוא ראוי לבית השכינה, אולי ככה לא מפשר. ככה לא מפשר בכלל בסיפור הזה. וכולם יש תשובה ארוכה מאוד של ברכי יוסף, וברכי יוסף זה הרב החידה. מתקיפים אותו התקפות מצח בעניין הזה. מכל הרעיות שאנחנו הבאנו עד עכשיו, אני אביא רק דוגמה, תראו ברכי יוסף. מספר 3, לעולם סבר מרן, דבר הידים בכלל ירץ ישראל. וזה משהו מדברי הרמב״ם וכו' וכו', על הרי מקלט, מה שהבאנו כל הזמן. ולפעמים הוא אומר, מה שקרה לפעמים מרן לעבר הירדן חוץ לארץ, כלומר בדרך השאלה ולא בשם העצם. הוא מעריך פה, אני לא רוצה פה, הוא מדבר על עגלה ערופה וכמה דברים, ואחר כך הוא מביא פה את הרב גדליה שאומר את הדבר הזה ועוד אחרים, תאמרו בזה בעצמכם. אותו דבר ישועות מלכו, רבי ישועה מלב מקוטנה, בגדולי ישראל בדור הקודם. מספר 6, הוא אומר, הנה מעבר לירדן בארץ, אני קורא בחול בצד שמאל של המקורות, הנה מעבר לירדן בארץ סיחון ואוג שכבש משה, אם דינוק ארץ ישראל או לא, נחלקו בזה הגדולים, ולפי דעתי, הדאמרינם בספרי, דכל הארצות שכבשו ישראל, דינם כארץ ישראל, וסוריה דינה כגיבוש יחיד, לפי שכבש אותה דוד, בעוד שלא נכבש ארץ ישראל, כמו שכתב הדוספות, יש סוריה, ויש ארץ ישראל, גם חלק המערבי והמזרחי הם ארץ ישראל. זה לא חשוב שדוד כבש את זה, בזה אין טענה על דוד, אם הוא היה כובש בעבר הירדן לפני שהוא כבש את הפלטירים. הטענה היא, למה אתה הולך לכבוש בסוריה, בארם צובה, מצפון לפרט, אל תכבוש לפני שאתה כובש את ארץ ישראל. אחר כך הוא אומר, מה בכלל יכול להיות את הטענה, אומר הישועות מלכו. אלו ככה הם באו מהצד הזה, כארץ ישראל. אחר כך הוא אומר פה, אבל חידוש מעניין. ובזה הוא עונה תשובה לשאלה מאוד קשה. כל הזמן אנחנו, הלו, כל השיעורים אנחנו מביאים ראיות שעבר הירדן זה ארץ ישראל. מצאנו כמה פרטים של הבדלים, אבל באופן עקרוני זה ארץ ישראל. איך זה מסתדר עם החזל שכתוב משה רבנו בא ליד הבאר והוא הציל על כל פנים משקע את הצון של יתרו, ואחר כך יתרו אמר כי אין לו ויוכל לחם, והוא התחתן שם עם ציפורה. אז אומרים חזל, כשהבנות של יתרו תערות לו ליתרו את משה רבנו, אז הן אמרות איש מצרי הצילנו מיד הרועים. ומשה רבנו, אני לא יודע, כנראה הוא היה נוכח שם, ככה בכל מקרה כנראה חזל לומדים שהוא גם היה נוכח כנראה בעניין הזה. ומקום, כששומע אומרים עליו איש מצרי, הוא צריך לצעוק מה איש מצרי, אני יהודי, איש עברי, לא איש מצרי. משה לא הודה בארצו, לפיכך לא נגבר בארצו, כתוב. כלומר הוא לא מחה על זה שאומרים לו מצרי. יוסף, שכולם ידעו, איך היא אמרה, איש עברי, הביא לנו איש עברי לצחק בנו, כולם ידעו שהוא יהודי, הוא פרסם שהוא יהודי גם במצבים קשים שלו, הוא אמר אני יהודי, והוא לכן הוא קבור בשכם. ומשה רבנו איפה קבור? בנחלת גד. מה זה בארץ ישראל? לא הודה בארצו, לא נגבר בארצו. איך זה מסתדר? לפני כמה שיעורים למד את המשך חוכמה שאומר שמשה רבנו רצה לעבור לגדה המערבית בגלל שיש מצוות תכליות בארץ ששם זה מתחיל לחול, אבל הוא בוודאי מקיים מצוות עשה שישיב בארץ ישראל בגדה המזרחית. מה רוצים פה? אז אומר הישות מלכו פה דבר מאוד יפה, אני קורא מספר 7. אמנם, אני קורא בערך השורה החמישית אחרי מספר 7, לפני 8, אמנם לא נתקדשו בקדושת ארץ ישראל, זאת אומרת הגדה המזרחית לא התקדשה בקדושת ארץ ישראל עד שעברו את הירדן, שלא יהיה תפל חמור מן העיקר, כי לא נתקדשו רק מחמת שהם תפלים לארץ ישראל, ובעת שנתקדש העיקר נתקדש התפל. אומר פה חידוש מאוד, מאוד יפה, לא הספקתי פה לסיים את הכל, אבל הוא שם אומר משה רבינו בזמן שהוא נגבר בעבר הירדן, זה היה לפני הכיבוש שכבשו את החלק המערבי של הירדן, לכן ברגע קבורתו של משה רבינו הייתה שם קדושה פחותה, כי הקדושה התפשטה מירושלים, אחרי שכבשו את ירושלים התפשטה קדושה לכל ארץ ישראל. אז מה שנכבש מקודם עד שנכבשה ירושלים זה מכון, זה באופן כללי זה בשטח ארץ ישראל וכדומה, אבל קדושה לא הייתה שם קדושה מלאה. אז היום אומר עד ישועות מלכו משה רבינו כבר קבור בארץ ישראל, בוודאי. הוא אומר זה כמו היום מביאים לפעמים איש שנפטר מחוץ לארץ, מביאים את הגופה שלו לארץ ישראל, אז יותר טוב לחיות בארץ ישראל, ואם כבר מתים אז טוב להיקבר בארץ ישראל, ולהביא מתים מחוץ לארץ אז כתוב ותבואו את ארצי, אבל גם כן מעלה גדולה. משה רבינו אומר ישועות מלכו הביאו את ארץ ישראל אליו, הוא כבר נקבר שמה בנחלת גד, כי שם חלקת מחוקק ספון, אבל גד רצה את השטח הזה בגלל שמשה רבנו הולך להיקבר שם, והוא קבור בארץ ישראל, היום בארץ ישראל בקדושתה, אבל היה לו טיפה עונש שזמן מסוים הוא היה קבור במקום שלא היה מלא בקדושתו עד שלא נכבשה ירושלים, בגלל שהוא לא הודה בארצו. לעומת זה יוסף על המקום כשהוא בא לשכם הוא כבר היה, זה כבר היה מקום קדוש. זה ההבדל בין משה רבנו לבין יוסף הצדיק. מה זה?
למה אחרי שסוריה לא
נתקדשה? מי אמר שסוריה לא נתקדשה? סוריה לא, כי הכיבוש זה לא היה בסדר, הסדר הזה לא היה בסדר. לכבוש את עבר הירדן, זה מה שהוא אומר, לכבוש את עבר הירדן כשאתה נאלץ לכבוש אותה קודם, תכבוש אותה קודם. קדושה מלאה תתקדש רק אחרי החלק המערבי, אבל אתה לא עושה שום עבירה שכבשת את עבר הירדן, כמו שאומר המריטץ. זה לא מציאות כזאת שזה חוץ בארץ חס ושלום. הקדושה המלאה תחול שם רק אחרי כיבוש ארץ ישראל, אבל בתוך ארץ ישראל אין סדרי כיבוש. בתוך ארץ ישראל, בגבולות שאמרנו מן הפרט עד הנילוס או עד ואדי אל עריש, אין סדרי כיבוש. שם לא אכפת לי מה כובשים קודם. אכפת לי לא לכבוש מעבר לגבולות האלה קודם, לפני שאני כובש את ארץ ישראל העיקרית.
למה יוסף נקרא לשם בקדושה?
כשהביאו אותו וקברו אותו בשכם, אז כבר קבשו את שכם. כתוב שהוא קנה את המקום הזה, יעקב קנה במאה קסיטה את המקום הזה, זה המקום שאחר כך יקבר שם יוסף. אז זה בהחלט מקום שהוא קדוש מראש, ברגע הקבורה הוא כבר היה מקום קדוש. לא כולם למדו את הדבר הזה. ממשלת ישראל לא למדה את הדבר הזה, ששכם זה מקום קדוש, ושאסור להפקיר מקומות קדושים בארץ ישראל, ושמותר, וגם אסור להפקיר חיילים במקומות כאלה. אבל אנחנו נראים פה על האמת. מה זה? אני חושב, כדור פלטרים שלך. פלטרים שלך לא קבשת, כנראה זה. אני כיבוש ירושלים, ככה אני מבין. מה זה? לא אמרתי, יש, המילה קדושה היא מילה כללית מאוד. קדושה מלאה לא הייתה. קדושת ארץ ישראל אומר, כפתור בפרח מתחילה מהאבות. וקדושת ירושלים בהר הבית מתחילה משלמה המלך לנצח. אז יש בהחלט כל מיני קדושות וכל מיני דרגות קדושה. זה שם כולל של קדושה, אבל קדושה מלאה לא הייתה. קדושה יותר מלאה הייתה כשקפלו את החלק הזה. יש הבדל. היום אין הבדל. היום אין הבדל. איך? לפני שהוא קבע את ירושלים יכול להיות שיש הבדל. לא יודע. לא יודע, אני לא מבין בעומק הקדושה. אני אומר לך מה שכתוב פה. תראו מה שעוזר פה יסוד מרקו בהמשך במספר 10. שוב ראיתי בספר כפתור בפרח שצוטטנו אותו בפעם שעברה, שכתב גם כן בכל מה שכתבתי במצוות איקה לדור גם בערי כיבוש מצרים, לכן בית שאן וכו' וכו', לכן בעבר הירדן אין ספק לערר אחר דבריו. אם כן בזמן הזה, אני גומר את הישועות מלכו, גם כן אין ספק, מצווה היא מזדמן לאדם לקנות מצווה לקנות. כבר כתב ספר כזו אופר, בשבות אמירה לאקו מותר גם כן למקומות שכפשו עד המצרים, כאן בחומר מסוריה. זאת אומרת, הדין הזה שהגמרא אומרת, שכתב עליו עונו אפילו בשבת, זה גם הולך על מקומות אחרים. יש פה שני מכתבים של מרן הרב זצ"ל, אני טיפה גולש, טיפה, אני לא אמר הרבה, של מרן הרב זצ"ל לגבי רצון של אנשי ביאליסטוק מפולניה לבוא לגור בארץ ישראל. והיו אדמות שעמדו למחירה בעבר הירדן. אז מה עוד צריך לכתוב להם? מריטץ, מה היה מריטץ אומר? זה לא קדוש שם, מה אתם הולכים לגור לקנות שם אדמות? תקראו בחלק הערבי, תראו מה שהרב כותב, מספר 11. דפי סמכתת לגבי הגולה וכתבכם הנכבה ביום תדבר מנחם אב העבר וכו' וכו', מתקבל להשיב לכם על כל שאלותיכם הנכבדות כפי הידיעות שלו ביד. באמת הדבר שעומדת לבחירה כברת אדמה גדולה בכיכר הירדן בצידו המזרחי. האדמה היא רחוקה כמעלה 5 שעות מיריחו, אני מדבר פה על הליכות ברגל, העומדת כידוע מעבר הירדן המערבי. וביותי יוסף כעת במושבה רחובות, שלחתי סמוך לקבלת מכתבכם לקרוא את אחד מאחינו היוסף ביריחו זה כמה שנים, שבקיא גדול בכל העניין, ועלתי ואני רושם פה כמה דברים. אז אומר להם כמה משפחות יכולות לגור בשטח הזה, ואחר כך אומר במספר 12 האדמה היא אדמת מישור טובה מאוד, ראויה לזרע ולנטייה. אחר כך אומר יש גם תחבורה ציבורית לשם, יש רכבת. וה-13 ממסילת הברזל הדמסקאית היא רחוקה רק 3 שעות בתחנה, אם תרדו בתחנה ליד השטח, זה בסך הכל 3 שעות הליכה, זה לא משהו רציני. ואחר כך הוא ממשיך הלאה. אדוני הארץ, כמו שכתבתי, עם שני בעלים עותומנים, אחד ערבי ואחד צרפתי, והכל מאושר, בטאבו זה בסדר גמור. אחר כך הוא אומר, 14 הארץ ההיא היא שבעת מים, עיינות ונחלים, גם קל מאוד לחפור בה בארות מים חיים. ואחר כך הוא ממשיך, מספר 15, הכלימה של עבר הירדן, כפי הנודע ממוזג מאוד, קרוב להכלימה של ארץ יהודה. הוא כותב את זה ביאליסטוק, כדי כל החיים שלהם שם בתוך השלג. הוא כותב להם, תראו, יש פה חם, יבש, החורף הוא ימי גשמים, שלג הוא עיקר המציאות, מקום נהדר, תבואו לפה. המצב הגיאוגרפי לסברו בדיוק צריך על זה הכנה מרובה, אין ביכולתי, אבל בכללות היא בין הירדן מעבר המזרחי, סמוך לקיר מואב וסלחה, הרי ממלכת אוג בבשן, ארץ מקנה דשנה מאז. וזה מקום בריא, הוא אומר, כולם משבחים, מספר 16, ואחר כך הוא 17, דבר מאוד חשוב. כבר לימד אותנו הניסיון, זה ממש כמדבר היום, שכמה קרקעות יפות ומשובחות עמדו לממכר, ומצידנו נעשו הכנות רבות ועיכובים, ובתוך שאנו מתיישבים קפצו אשכנזים, כוונה גרמנים, צרפתים, גויים, צרפתים, יוונים, ארמנים וכיוצא בזה, וקנו אותם, כי אנחנו התמהמנו. כי מה שברוך השם ארץ הקודש היא ארץ חמדה מפני הדרת קדושתה לכל העמים, צריכים אנחנו זריזות גדולה בכל דבר הבא לידינו לתקוע בו יתד וגדר בעזרת השם יתברך. על כן לדעתי יבואו הצירים במוקדם כפי היכולת. השתלטו על האדמה הזאת, באמת קנו חלקת אדמה עצומה. ברון רוטשילד קנה 70,000 דונם בסביבות בני יהודה של היום ברמת הגולן, וזה רשום בטאבו הירדן עד היום על שם הברון רוטשילד. מספר 18 החזון איש: עבר הירדן היא כארץ ישראל מן התורה לכל דבר, שהרי אמרו כשגלו שבט ראובן וגד בטל היובל, ומשום שאין כל יושביה עליה, על מה אבן נקרא ארץ ישראל לעניין כל יושביה עליה, ובזה שנים יובל ושביעית בארץ ההיא מן התורה. כך שבחלט אין בזה בשום ספק. ואני מסיים פה עכשיו בשני קרוזים שישנם פה. מכתב אחד זה כתב ידו של הרב סולובייצ'יק, רפואל סולובייצ'יק, שנפטר לפני כחודש זיכרונו לברכה, היה גדולי ישראל האמיתיים באמריקה. אבל לפני כן יש פה קרוז של הרב ישראלי לגבי ללכת להפגנה בעניין רמת הגולן. למה, מה הרקע של הקרוז הזה? היו דיונים במרכז הרב באותו זמן האם לבטל תורה בשביל זה או לא. היו רמים שאמרו ככה, היו רמים שאמרו ככה. אז הרב ישראלי כתב, יצא מגדרו וכתב מכתב. בדרך כלל לא היה, הוא היה אדם מאוד כזה יושב ולמד עם הגמרא, לא מתעסק עם כל זה דברים. פה הוא ממש רתח כשהוא כתב את המכתב, אני זוכר את הדבר הזה. היו נכונים, אומר, בסדר, היו נכונים הדברים והאמת המתפרסמים על ידי המתעוררים לצאת להפגנת המונים מה זה? לעודד העמדה שאין לזוז מהגולן, אינם זקוקים לחיזוק. כך לדין לרמותינו תחילת נפילה ניסה חבל ארץ זה שהוא נחלת אבותינו ממקדם, חזר ונקנה בדם וזעת הפעם של בנינו ובנותינו, צועק וזועק שלא ימסר לנחלת זרים. על כן כל מי שבידו לעשות למען הגדיל רושם המחאה ולהרתיע את ידי רכי הלבב המוכנים להסגיר חלקי ארץ ישראל למען שלום מדומה, יעשה זאת ברצון, התלהבות ואמונה, והשם יתברך בעזרן, יהיה בעזרנו לחון וחזקה בעד עמנו ועד ערנו, כן הרב ישראל. והמכתב הזה מספר 20, אם חושב שאתה פרסם בספרים,
זה מכתב שכתב הרב אהרון סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, שנפטר לפני כשנה. בו הוא כתב ככה, המכתב הזה ניתן לרב בני אלון שליטה בידו, ונכתב בכתב ידו של הרב סולובייצ'יק. ברוך השם אלול תשנון ב', אנחנו החתומים מטה מזועזעים לשמוע שכמה רבנים מפורסמים הצהירו כי רמת הגולן איננה חלק אינטגרלי מארץ ישראל. רמת הגולן היא חלק מארץ ישראל שניתנה לאברהם אבינו במתנה, ואחר כך הונחלה לחצי שבט המנשה. כל אמור לאל הינו מנקודת מבט הלכתית. במבט פוליטי, דוקטור הנרי קיסינג'ר, שהוא הממוחה הגדול בענייני ביטחון, הצהיר שאם ישראל תוותר על איזושהי חלק מרמת הגולן, הרי זו יחס ושלום התאבדות לאומית. על החתום, אהרון הלוי סולובייצ'יק.